שלום וברוכים הבאים. היום אנחנו צוללים לתוך מקור ממש אבל ממש מעניין שקיבלנו. זה לקט מתוך בשלח תשפ"ו, הרב הלוי. וזה לא טקסט אחיד, זה יותר כמו פסיפס כזה.
בדיוק, יש פה מצד אחד שאלות ותשובות הלכתיות, כאלה קצרות, פרקטיות, ומצד שני יש ניתוח עומק של פרשת השבוע.
פרשת בשלח. וזה נוגע ברעיונות הכי גדולים שיש, על אמונה, על טבע האדם.
וזה מה שהופך את זה למרתק, השילוב הזה. אנחנו מקבלים הצצה לאיך מחשבה תורנית נעה בין המיקרו למקרו. רגע אחד דנים במשקפת בשבת, וברגע הבא מנסים להבין איך עם שלם ראה את קריאת ים סוף, ומיד אחר כך מתחיל להתלונן.
אז המשימה שלנו היום היא לחבר את הנקודות. ננסה להוציא מזה את התכלס. נתחיל מהדברים הקטנים, מההלכות. נעלה משם לפרשנות טקסטואלית ממש מפתיעה, ונסיים עם רעיון אחד גדול שלדעתי הוא לב העניין.
יאללה!
אז בוא נתחיל וניכנס ישר למים, או במקרה שלנו לסופת רעמים.
כן, הנקודה הראשונה במקור עוסקת בברכות על תופעות טבע. כולנו מכירים את זה, יש סופת רעמים, רואים ברק, מברכים. השאלה היא מה קורה הלאה. הסופה ממשיכה, יש עוד ברק ועוד אחד.
מברכים שוב? האינסטינקט אומר שלא, כל עוד זו אותה סופה, נכון? זה מרגיש קצת מוזר.
נכון, וההלכה הבסיסית אומרת בדיוק את זה. כל עוד העננים לא התפזרו וחזרו, מברכים פעם אחת וזהו. אבל כאן המקור מכניס טוויסט. מה קורה אם הסופה נמשכה כל הלילה, ועכשיו בוקר, עלה השחר, ועדיין יש פרקים מאותה מערכת עננים?
זאת שאלה מצוינת. זאת אומרת, האם יום חדש בלוח השנה מאפס את החיוב גם אם הסופה היא אותה סופה?
בדיוק.
זה נשמע קצת לא אינטואיטיבי. אם זה אותו ענן מאתמול, למה שהזריעה תשנה משהו?
וזה בדיוק המתח שהמקור מדבר עליו. יש דעה שאומרת כן. אם עלה השחר, זה אירוע חדש. היום החדש יוצר חיוב חדש. גם אם לא היה מה שנקרא איסך הדעת. הרב הלוי פוסק ככה. הוא טוען שיש לברך שוב.
ומה ההיגיון?
ההשוואה שלו מעניינת. הוא משווה את זה לברכות השחר. שגם אותן אומרים בבוקר, גם אם לא ישנו בכלל בלילה. זאת אומרת, למחזוריות של הזמן, לשקיעה ולזריחה, יש מעמד הלכתי משלה. היא מגדירה מחדש את המציאות.
אוקיי, זה מבהיר את זה. זה לא על הענן, זה על הזמן.
בדיוק.
טוב, מהשמיים הסוערים לשבת. עוד שאלה פרקטית. משקפת. האם מותר להשתמש במשקפת בשבת כדי להסתכל על הנוף?
התשובה במקור היא כן, באופן חד משמעי. הוא מותר לא רק להשתמש, אלא גם לכוון את הפוקוס.
ולמה זה לא נחשב מוקצה או בנייה?
אז זהו. זה שיעור חשוב בדיני מוקצה. משקפת היא לא מוקצה, כי זה השימוש הרגיל שלה. ופעונת המיקוד, הסיבוב הזה של הגלגלת, היא לא בונה או סותר במובן ההלכתי, כי אתה לא באמת מפרק אותה לחלקים ומרכיב מחדש.
כלומר, העיקרון הוא שכל עוד משתמשים בחפץ ליהודו המקורי ולא משנים את המבנה שלו, זה בסדר.
זה אחד מאבני יסוד. כן. במקרה של משקפת יש הסכמה רחבה שזה מותר.
וזה מזכיר לי עוד מתח כזה בין האידיאל למציאות. לחם משנה בשבת. האידיאל זה שתי חלות שלמות ויפות. אבל מה קורה כשאין? נתקעים עם לחם פרוס.
וכאן רואים שוב את הגמישות. המקור מביא דעה ברורה שאפשר להשתמש בשתי פרוסות. למה? כי פרוסה היא עדיין לחם. נכון, איבדנו את מימד השלמות, אבל את העיקרון הבסיסי של שני לחמים קיימנו.
ההלכה לא מחפשת לשבור אנשים.
בדיוק. היא נותנת מסגרת גם כשהתנאים לא מושלמים.
בואו נמשיך לנושא שרבים מתחבטים בו. לימוד תורה בלילה. המקור מזכיר את ההבחנה המפורסמת של הארי הקדוש.
נכון. זו הבחנה קלאסית בעולם הקבלה. הארי לימד שיש להימנע בלילה מלימוד תורה שבכתב, כלומר, התנ"ך עצמו. הלילה, לפי תפיסתו, הוא זמן ששייך למידת הדין, ולימוד מקרא מעורר דינים. הלילה מיורד בעיקר לתורה שבעל פה.
מעורר דינים זה נשמע די אינטנסיבי. מה זה אומר בפועל? זו סכנה רוחנית?
זו שאלה מצוינת. זה לא נתפס כסכנה פיזית, אלא יותר כחוסר התאמה רוחני. כאילו האור של המקרא הוא אור גדול מדי לכלים של הלילה. התוצאה לא הרמונית.
אבל, כמו תמיד בהלכה, זה לא שחור ולבן.
לגמרי לא. יש סייגים. קודם כל, בליל שבת ההגבלה הזו לא קיימת בכלל.
כי שבת כולה חסד.
בדיוק. שנית, גם בלילות חול מותר ללמוד מקרא עם פירוש כמו רשי, כי אז זה הופך למעין תורה שבעל פה. וכמובן השאלה הגדולה תמיד היא, מה עם תהילים?
נכון, כי המון אנשים קוראים תהילים בלילה, במיוחד כשיש צרה או כשמתפללים על חולה.
וזו נקודת המפתח. המקור מדגיש שהדעה המקובלת היא שמותר. הסיבה היא שכאשר אומרים תהילים כתפילה או כבקשה, מהות הפעולה משתנה. זה כבר לא לימוד, אלא תפילה.
ועל תפילה אין הגבלה?
להפך. ולכן הרב הלוי מציין בבירור שיש על מי לסמוך, ובוודאי שלצורך חולה מותר ואף רצוי לקרוא תהילים בכל שעה.
אוקיי, אז מהבית בואו נצא החוצה לקהילה. שאלה קלאסית בבית הכנסת. האם נער לפני בר מצווה יכול לעלות לתורה?
המקור מציג כאן את הפסיפס היפה של מנהגי הקהילות. ברמת העיקרון, כן, קטן יכול לקרוא בתורה. השאלה היא איפה ואיך. אצל הספרדים והתימנים, המנהג הרווח הוא שקטן יכול לעלות כאחד משבעת העולים הקבועים.
אבל אצל האשכנזים זה שונה, נכון. בדרך כלל רואים אותם עולים רק למפטיר.
נכון. אצלם המנהג הוא שקטן לא עולה למניין שבעת העולים, אלא רק לעליית המפטיר שהיא עלייה נוספת.
ומה המנהג הספציפי שהרב הלוי מציין?
הוא מציין שמנהגם הוא כדת הספרדים, שקטן אכן עולה למניין שבעת העולים, אבל עם סייג קטן. לא לעליית כהן או לוי. והוא מוסיף עצה מעשית חשובה, לתת לנער שמתקרב לבר מצווה לקרוא בתורה בימי שני וחמישי כאימון.
זה חכם, זה בונה לו את הביטחון.
לגמרי. מנושא קהילתי רוחני, למשהו ארצי לחלוטין, תשלום ועד בית. זה נשמע כמו משהו מהעולם המודרני, אבל המקור מעגן את זה הלכתית בצורה מאוד תקיפה.
בהחלט, וזה מראה את כמה ההלכה מתייחסת לחיים המשותפים ברצינות. המקור קובע שיש חיוב הלכתי מוחלט על כל דייר להשתתף בהוצאות המשותפות. זה לא טובה, זו חובה.
מה שהפתיע אותי זה הכוח שהמקור נותן לוועד הבית. זה לא סתם המלצה.
ממש לא. זה החידוש הגדול פה. המקור קובע שלוועד יש תוקף של בית דין. זה מטורף.
וואו. יש להם סמכות לחפות את התשלום, ובמקרים קיצוניים אפילו למכור את דירתו של הסרבן כדי לחסות את החוב. זה מראה שהצורך הבסיסי בחיים משותפים תקינים יוצר חובה הלכתית חזקה ביותר.
לגמרי. אוקיי, עברנו על הלכות, בואו נצלול עכשיו לטקסט עצמו. המקור מזכיר מונח שנשמע מאוד טכני, הוצני פשטן. על פניו, מה זה קשור?
כי הפרט החקלאי הקטן הזה פותר תעלומה קטנה בספר יהושע והופך את הסיפור לממשי להפלא.
אוקיי.
עוצני פשטן זה פשוט גבעולי פשטן. המקור מסביר שבניגוד לחיטה, שקוצרים, את הפשטן עוקרים עם השורש. אחר כך קושרים את הגבעולים באגודות ומעלים לגג לייבוש.
וכאן מגיע החיבור לסיפור של רחב שהחביע את המרגלים.
בדיוק. הפסוק מספר שהיא החביאה אותם על הגג בפשטי העץ, המקור מבהיר מה זה אומר. היא פשוט דחפה אותם לתוך ערימת גבעולי הפשטן שהיו מונחים שם לייבוש. פתאום כל הסצנה מקבלת צבע.
וואו, אפשר לדמיין את זה. הם שוכבים שם מתחת לגבעולים היבשים ועוצרים את הנשימה.
זה מפיח חיים בטקסט.
זה נהדר. ומסיפור קטן על מרגלים לסיפור הגדול מכולם, קריאת ים סוף. כאן המקור מצביע על משהו עמוק, על מה שנראה כמו שתי סתירות קטנות בפסוקים.
כן, זה ניתוח טקסטואלי יפהפה. פעם אחת כתוב שבני ישראל הלכו בתוך הים ביבשה. כמה פסוקים אחר כך, הסדר מתהפך ביבשה בתוך הים. וגם המילה חומה שמתארת את קירות המים נכתבת פעם בכתיב מלא עם וו ופעם בכתיב חסר, חמה.
האינסטינקט הראשוני שלי היה אומר שזו פשוט וריאציה סגנונית, דרך אחרת להגיד את אותו הדבר.
אבל הפרשנות פה עמוקה בהרבה. היא אומרת ששני התיאורים לא מתארים את אותו הדבר, אלא את החוויה של שתי קבוצות שונות בעם.
אוקיי.
הפסוק הראשון, בתוך הים ביבשה, מתאר את חוויית הצדיקים, אלה שקפצו למים מתוך אמונה עוד לפני שהים נבקע לגמרי. עבורם הנס היה טוטלי. הים הפך ליבשה, והמים היו להם חומה יציבה, חזקה, בכתיב מלא.
והקבוצה השנייה, המאססים?
הקבוצה השנייה, הפסימיים, שחיכו לראות שזה בטוח, הם חוו מציאות אחרת. הפסוק השני, ביבשה בתוך הים, מתאר את נקודת המבט שלהם. הם הרגישו שהם הולכים על שביל יבש וצר בתוך ים מאיים. ועבורם קיר המים לא היה חומה, אלא חמה, בכתיב חסר, מילה שרומזת גם לכעס. קיר מים רוטט, לא יציב, מאיים.
וואו, זה רעיון עוצמתי. זאת אומרת, אותה מציאות פיזית, אבל שתי חוויות פנימיות שונות לחלוטין. התודעה שלהם יצרה את המציאות שלהם.
בדיוק כך. האמונה של הצדיקים יצרה להם חוויה של גאולה וביטחון. הפחד של האחרים יצר להם חוויה של סכנה. וזה מוביל אותנו ישירות לרעיון המרכזי.
כן, לשאלה הגדולה שתמיד מרחפת מעל הפרשה הזאת. איך יכול להיות שאותו עם שחווה את הנס הזה, מתחיל להתלונן כמה ימים אחר כך? המים מרים, אין בשר, זה פשוט לא נתפס.
זו השאלה הכי קשה בסיפור, והתשובה שהמקור נותן היא משפט אחד קצר ונוקב. כשבן אדם נוגע בדבר, הוא לא רואה ממטר.
כלומר, זה סוג של עטייה קוגניטיבית. ברגע שיש אינטרס אישי, צורך פיזי מיידי, פחד, כל הפרופורציות נעלמות. הזיכרון של הנס הכי גדול פשוט נמחק על ידי הצמא או הרעב.
בדיוק. הנגיעה האישית, הצורך שלי, הכאב שלי, יוצרת עיוורון. היא מוחקת את התמונה הגדולה. והמקור נותן דוגמה גאונית, אבל מפרעו.
נכון, הסיפור על פרעו לפני מכת בכורות.
משה מגיע אליו אחרי 9 מכות. 9 הוכחות שהוא יודע על מה הוא מדבר, הוא מזהיר אותו. כחצות הלילה, ומת כל בכור. מה אדם רציונלי היה עושה?
נלחץ, מתחנן, לפחות נשאר ער כל הלילה בפאניקה.
ומה פרעו עושה? רשי מדגיש את זה, הוא הולך לישון במיטה שלו. למה? כי הנגיעה האישית שלו, האגו שלו, הפחד על בנו, עברה אותו. הוא פשוט לא היה מסוגל להאמין שזה יקרה לו.
לי זה לא יקרה.
כן. העיוורון הזה חזק יותר מכל היגיון.
ואצל בני ישראל זה עבד אותו דבר. הצורך הפיזי גרם להם לשכוח. אבל היה רגע אחד שהם כן הצליחו להתעלות.
אמינו בהשם ובמשה עבדו. המקור מביא פה הסבר נפלא של הסבא מכלם שמבחין בין שתי רמות של אמונה.
אוקיי.
יש אמונה שכלית שמבוססת על הוכחות, על טיעונים. זו אמונה חשובה, אבל תמיד אפשר לערער עליה. תמיד יש עוד ספק.
ויש רמה אחרת?
הרמה השנייה היא אמונה שמגיעה מראיית עין, מחוויה ישירה בלתי אמצעית. זו לא אמונה, זו ודאות. וזו המדרגה שבני ישראל הגיעו אליה לים. הם לא האמינו, הם פשוט ראו את יד השם.
המקור מביא על זה את הסיפור המדהים על האדמו"ר ששואל את החסידים שלו אם הם מאמינים שיש שולחן בחדר.
סיפור גאוני. החסידים מסתכלים עליו במבוכה ועונים, רבי, אנחנו לא מאמינים, אנחנו רואים את השולחן, הוא פה. ואז הרבי עונה להם, כך אני עם הקדוש ברוך הוא. אני לא מאמין בו, אני רואה אותו.
וואו.
כשהאמונה מגיעה לרמה כזאת של ודאות חושית, של ראייה, היא הופכת לחסינה מפני העיוורון של הנגיעה האישית.
אז אם נאסוף את כל החוטים, הרעיון הגדול שהמקור מוביל אליו הוא בעצם הזרה מפני הבלבול בין המטרה לאמצעים.
בדיוק, והוא נותן דוגמה אנושית ומוכרת עד כאב. אדם עובד קשה כדי לפרנס את המשפחה. המשפחה זו המטרה. העבודה, הכסף, הבית, אלו האמצעים. אבל מה קורה לעתים קרובות מדי?
האדם משתבד לאמצעי.
כן, הוא מתמכר לעבודה, למרדף, עד שהמטרה עצמה, המשפחה, נשכחת, נזנחת ולפעמים מתפרקת.
ובסוף יש בית ענק וריק. הנגיעה האישית, הרצון להשיג עוד כלים, גרמה לו לשכוח למה הוא בכלל התחיל את המסע.
זה הלב של העניין. הטרגדיה הזאת של איבוד המטרה בתוך הרעש.
עשינו פה מסע. התחלנו מברכה על ברק, עברנו דרך מקשפת בשבת, צללנו לחוויית המציאות השונה בקריאת ים סוף, והגענו לתובנה עוצמתית הזאת, שאינטרס אישי יכול לעוות לחלוטין את תפיסת המציאות.
ולמדנו שהתרופה לזה, אולי, היא חתירה לאמונה שהיא לא רק בראש, אלא בחושים. אמונה שהיא סוג של ראייה. וראינו איך המקורות האלה, מהפרט הכי קטן ועד לרעיון הכי גדול, מנסים כל הזמן לכוון אותנו לשם.
ונסיים עם מחשבה קטנה שנובעת ישירות מהנקודה האחרונה הזו. המקור דיבר על הבלבול בין האמצעי למטרה בהקשר של עבודה ומשפחה. אבל זה מעורר שאלה רחבה יותר על החיים של כולנו היום. אנחנו חיים בעולם שכולו כלים, כלים טכנולוגיים, אפליקציות, רשתות חברתיות. השאלה היא, איך מוודאים שהעיסוק הבלתי פוסק בכלים האלה לא גורם לנו לשכוח מה הייתה המטרה של השמה התחלנו להשתמש בהם לכתחילה.